אנחנו בפרק ג', בסדר? פרק ג', ראינו את המדרש המאוד מיוחד של מנשה ורבשי, התחלנו לראות אותו, ראינו מדרש כזה מיוחד של מנשה שבהתחלה מזלזל, הפוך, רבשי שמזלזל במנשה, ואז מנשה מתגלה לו בחלום, מתקיל אותו בשאלה בהלכה, והוא מאוד מאוד מתרשם ממנו, אז אומר לו, טוב, מנשה, אם אתה כזה תלמיד חכם, אז למה עבדתם עבודה זרה? אומר לו מנשה, אם אתה היית בדורנו, גם אתה היית עובד עבודה זרה, אפילו היית מרים משיפולי גלימתך, היית רס לעבודה זרה. תדע לך שאנחנו חטאנו לא בגלל שלא הבנו שיש בעיה רוחנית בעבודה זרה, אלא חטאנו בגלל היצר הגדול הזה של יצרה בעבודה זרה, שאתה לא מבין את העוצמה שלו, אתה לא אומר, כן. בסדר? צריך לשים את זה. בסדר. ככה? טוב. בסדר, בפעם שעבר ראינו, אמרה לימד אותנו כמה עקרונות כאלה בעבודת השם, מאוד מאוד חשובים, על הפער הזה בין הבנה של משהו בשכל לבין השלב הזה שהוא מופנה בנפש והופך להיות ממש חלק מהאישיות. אז זה ראינו בפעם הקודמת. עכשיו, המהר"ל עכשיו ימשיך בביאור של המהות הזאת של יצרא דעבודה זרה. זה יהיה ככה עבודה ככה רצינית פה בפרק, ובסוף הוא יחזור לסיפור של מנשה ורבשי. אז אנחנו כאילו קצת כרגע עוזבים את הסיפור ובאמת הולכים לברר מה העוצמה המיוחדת הזאת, הכוח הגדול הזה של יצרא דעבודה זרה, ומה הטעות שעומד מאחוריה. אז אנחנו בפרק שלישי בפסקה השנייה, ויש לדקדק, בסדר? בעמוד תטבע בספרים הישנים. בסדר? מסעתם ויש לדקדק? ויש לדקדק שאמר לו, מאחר שכחים את כולה היי, וכי חוכמה גדולה יש בזה שאמר לו, מאיכן שאו המוציא? ואת מה כל כך התפעל רבשי שמנשה ידע הלכה אחת? הוא שאל אותו, אתה יודע מאיפה בוצעים את הלחם? לא ידע, מה זאת אומרת? בוצעים את הלחם מהמקום הראשון שבו הלחם נאפה. למה זה כזה חוכמה גדולה שאומר לו רבשי, וואו, לא ידעתי שאתה כזה חכם? וכמובן שהמהר"ל יסביר שההלכה הזאת היא לא רק איזו הלכה נקודתית, אלא היא מבטאת איזושהי השקפת עולם שאותה מעביר לו מנשה, שאותה מסביר מנשה לרבשי, הנה אני יודע את השקפת עולם שמיוצגת על ידי ההלכה הזאת. ונראה כי מפני שהיה רב אשי סובר שהיו הראשונים טועים אחרי עבודת גילולים, מחמת שהיו אומרים כי ההתחלה אי אפשר שתהיה אחת, שאם היה התחלה אחת איך בא מזה ריבוי בעולם? וכבר הסכימו על זה איזה חוקרים בחוכמתם, כי מן דבר שהוא אחד לא יבוא רק אחד, כי הריבוי אשר יש בו דברים מחולקים, איך יושפע זה מדבר שהוא אחד דברים שהם מתחלפים? כמו שאי אפשר שיושפע מן האש דבר שהוא חילופו, רק האש פועל חמימות והמים פועלים קרירות, ולא תמצא שיהיה דבר אחד פועל שני דברים מתחלפים, כך אי אפשר שיבואו דברים מתחלפים מן אשר הוא אחד. ולפיכך גזרו בדעתם שההתחלות הן רבות, וכפי ריבוי ההתחלות יבואו ריבוי הנמצאים בעולם. זאת אומרת שרב אשי חושב שהטעות של מנשה היא טעות רוחנית שכלית בהתבוננות על העולם, והטעות הזאת קשורה לשאלה גדולה שכבר התעסקו בה הרבה מן הראשונים, כוונה הרבה מאנשי החוכמה. וההגדרה של השאלה בלשון המהר"לי, איך אפשר שתהיה התחלה אחת לעולם? כי אם הייתה התחלה אחת, איך בא מזה ריבוי בעולם? זאת השאלה. אם לעולם הזה יש התחלה אחת, כוונה שהעולם הזה בא ממקור אחד, יש לו באמת מלך אחד, בורא אחד, שברא הכל מחוכמתו, ויש התחלה אחת לעולם. אז איך זה כשאנחנו מתבוננים בעולם, אנחנו לא רואים פה אחדות. אנחנו לא רואים פה מגמה אחת. אנחנו לא רואים פה מלכות אחת. אנחנו רואים ריבוי. ריבוי לא רק של פרטים, אלא ריבוי של רצונות. ריבוי של מגמות. ריבוי של תהליכים סותרים ושל רצונות סותרים. זאת אומרת, כשאנחנו מתבוננים על העולם, אנחנו רואים אותו כעולם של ריבוי, ולא כעולם של אחדות. והדבר הזה מעורר שאלה גדולה. אם באמת יש פה בורא אחד לעולם הזה, עם מגמה אחת, על פניו זה בכלל לא נראה ככה. איפה אנחנו נזהה, בעולם של פרטים, נזהה אחדות? למשל, אם נסתכל על קן של נמלים. קן של נמלים יש בו גם הרבה פרטים. אבל זה ברור שיש פה מגמה אחת. יש פה איזה בעל בית או בעלת בית, איזה מלכת הנמלים שם, והיא הראש מאחורי כל המפעל הזה. כל אחד יש לו תפקיד, כולם משתפים פעולה, כל אחד יש נמלות שאחראיות להביא אוכל, יש נמלות שאחראיות לבנות את התאים, יש נמלות שהן מגנות על המלכה, וכל אחד יהיה לו פה תפקיד, וכל מי שמתבונן ייקח לו זמן קצר מאוד להבין שזה אחדות, יש פה עולם אחדותי, יש פה מגמה אחת וכל הפרטים שייכים לאותה מגמה. אבל כשאתה מסתכל על הג'ונגל, אתה לא רואה קן של נמלים, הפוך. אתה רואה שיש פה טריטוריה רחבה, שיש בה המון 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 פרטים, וכל אחד חי לעצמו. וכל אחד חי בניגוד לשני, או ננסה לתפוס את השני, או להילחם נגדו על דברים. זאת אומרת, אין פה אחדות, יש פה ריבוי. ריבוי גדול מאוד של יצורים פרטיים, המון המון פרטים, ואין פה שום אחדות ביניהם. והעולם שלנו, בפשטות, נראה הרבה יותר דומה לג'ונגל מאשר לקן של נמלים. זאת אומרת, נראה עולם שבו הפירוד הוא מהותי. אין פה שום קשר, גם אם יש קשר נקודתי בין פרטים, זה קשר על בסיס של התערבות חיצונית כזאת או אחרת, אבל במהות העולם הוא שייך לריבוי אדיר של רצונות ושל מגמות הכל פה סותר, הכל פה בלגן אחד גדול. איפה אתה רואה פה אחדות? לכל זה יש מגמה אחת, יש מלכות אחת. והמהר"ל אומר, הדבר הזה גרם להרבה מן החוקרים, מן החכמים, לומר בחוכמתם, כי מן דבר אחד לא יבוא אלא רק אחד. כי הריבוי שיש בו דברים מחולקים, איך יושפע זה מדבר אחד? כי האש פועל חמימות, והמים פועלים קרירות. ולא תמצא שיהיה דבר אחד, פועל שני דברים מתחלפים. כך אי אפשר שיבואו דברים מתחלפים מן השם הוא אחד. זאת אומרת, אם יש מגמה אחת, המגמה הזאת אמורה להתגלות ולהופיע באותה שיטתיות, באותה דרך. אבל כשיש עולם שהוא גם אש וגם מים, אז אין פה בעל בית אחד, יש פה בלגן. ולפיכך גזרו בדעתם, אותם חוקרים ראשונים, הם הבינו שזה לא כך, שההתחלות הן רבות. אין פה התחלה אחת, אלא יש התחלות רבות. וכפי ריבוי ההתחלות, יבואו ריבוי הנמצאים בעולם. והתפיסה הזאת היא גם תפיסה שהיא יכולה להיות תפיסה פילוסופית, והיא גם תפיסה שהיא יכולה להיות זו שעומדת מאחורי עבודה זרה. יש אל המים, יש אל האש. תבחר, זה לא, אין פה מלכות אחת, אלא יש פה כוחות שונים. אז תדבק באחד מהכוחות ותתחבר אליו. אבל לנסות למצוא את המקור האחד של כולם, אין דבר כזה. אז זו הקושייה שאיתה אותה פותח המהר"ל, וככה הוא מעמיד את הסיפור שהתפיסה הזאת חשב רב אשי שעמדה מאחורי עובדי עבודה זרה. שעובדי עבודה זרה בעצם מבינים שהעולם הזה יש בו ריבוי של התחלות. כן, אוסף של כוחות, אוסף של עוצמות שונות ומשונות, ואין אחדות מהותית בעולם. ככה זה נראה. וקושייה הזאת הגדילו מאוד, עד שקצת חוקרים התירו ספק זה באומרם. פה המהר"ל נכנס למין סוגריים כאלה. איך החוקרים, חוקרי הרוח של העולם, איך הם התמודדו עם השאלה הזו. אז חלק אמרו ככה, מין ניסיון פילוסופי כזה לפתור את הבעיה. כי מן ההתחלה שהיא אחת, יושפע מאיתו שכל אחד, והשכל הזה משיג עצמו ומשיג אילתו. ובמה שמשיג אילתו, הושפע ממנו גלגל. וזהו התחלת הריבוי, והעריכו בדברים אלו. והם בעצמם סתרו הנחה הזאת ודמיון זה, וסוף סוף נשארו במבוכה עם קבלתם, שהוא יתברך אחד, ואין זולתו. איך יושפע ממנו הריבוי? טוב, אז הסוגריים האלה הם לא ממש חשובים, כי המהר"ל אומר בעצמו שהם אמרו את זה וסתרו את זה. אז הוא אומר, היה ניסיון לומר שאומנם הייתה התחלה אחת, וההתחלה אחת השפיע נברא אחד, אבל הנברא הזה היו לו שתי השגות, איך שהוא השיג את עצמו ואיך שהוא השיג את עילתו. זה כבר יצר לו שתי תפיסות, ומשתי התפיסות האלה נוצר הריבוי. מין ניסיון פילוסופי כזה להסביר איך מדבר אחד נוצרו כל כך הרבה דעות ומגמות וריבויים. אבל אומר המהר"ל, כבר אותם חוקרים שהציעו את ההצעה הזאת כבר סתרו אותה, והוא בסופו של דבר פילוסופית נשארו במבוכה הזאת. איך אפשר להסביר את עולמנו שנראה כל כך רע ומגוון, שונה ומשונה, בעל ריבוי כל כך גדול? איך אפשר לזהות בעולם כזה אחדות, מגמה אחת? על פניו זה לא נראה. לא שאי אפשר, אבל בוא נגיד, אם אנחנו, כמו בסוגיית הג'ונגל, אם אני מסתכל על ג'ונגל, יש פה בעל בית אחד? נראה שלא. נכון? אם אני נכנס לבית ואני רואה שיש סדר, פה יש מטבח, פה יש סלון, פה הילדים ישנים, פה, אני מבין שיש פה איזה מישהו, כן, שהוא, לא משנה, בני זוג, אבל איזה דעה אחת, כן, שהיא המקיפה פה את כל הפרטים. העולם לא נראה ככה, שיש פה איזה דעה אחת שמקיפה את כל הפרטים. ולכן זה באמת נראה שזה עולם שבאופן שרירותי התקבצו פה המון התחלות, המון רצונות, אין פה מגמה אחת. ככה זה נראה. בסדר? טוב, וכבר מצאתי לאיזה אנשים שקיבלו דעתם במה שאמרו בריבוי ההשתלשלות, והמשיכו על זה דברי תורה. ואת המהר"ל אומר, באמת, היו כל מיני דעות שכנראה שהוא היו בדורו, שבאמת אולי גם על פי התורה אפשר להגיד שיש חס ושלום התחלות שונות. כן? אולי יש פה כל מיני מלאכים, וכל אחד מהם ברא כביכול רובד אחר מהעולם, כל מיני דעות כאלה שהן קרובות לעבודה זרה בתפיסה. ואומר המהר"ל, שמעתי מין דעות כאלה, וניסו אפילו להכניס את זה בגוון של דברי תורה, ואומר אני, כי הנמשך אחר זה הוא חטא גדול מאוד מאוד, כי שולל מאיתו יתברך ביד כל העולם. ויאמר שהעולם הזה נברא על ידי אמצעים, כביכול מלאכים שונים, כל אחד התערב, ויש מלאך כזה, ברא לו חלק, כל חלק מהעולם נברא על ידי כוח רוחני אחר, זה כבר די קרוב לעבודה זרה. חס ושלום לומר כך או לערער כך, שאם כך שברא העולם על ידי אמצעים, אם כן כבודו מסולקת מן העולם הזה. מתאים בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ברא מלאכים, והוא נתן להם לנהל את העולם, וכל אחד מהם, כביכול זה די דומה לתפיסה הרומאית, של האלים, כן, שיש אל זה ואל זה ואל זה, וכל אל יש לו פה נציגים בעולם, כן, בתוך העולם התחתון. אבל זה אומר המהר"ל, אני רוצה שגם אם לכל האלים האלה יש אל אחד מעליהם, אבל הוא לא בדיוק מתעסק, הוא נותן להם כביכול לנהל את העולם כרצונם, אז באמת אין, אחדותו לא מתגלה בעולם. זה באמת עולם של אלים, עולם של פירוד ושל כוחות שונים וסותרים. זה כבר מתקרב לתפיסה של עבודה זרה. אז אומר המהר"ל, חס ושלום, אומר כך. כי אז הוא אומר שאין אחדות בתוך העולם. וכבודו מסולקת מן העולם הזה חס ושלום, ונתן אותו לאמצעים. כי איך אפשר לומר כי ברא אותו על ידי אמצעים, ויהיה מנהיג אותו, הוא יתברך בעצמו, דבר הזה לא יקבל השכל, ואין לך דמיון עבודה זרה יותר מזה. חי השם אשר עשה לנו הנפש, כי המדבר והפונה אל הדברים האלו, הוא מתחייב בנפשו, וראוי לאבד ולסלק דעתו מן העולם. עד כאן אפשר לומר, המהר"ל בעיקר הציג את השאלה והציג את הניסיונות, אפשר לומר, הכושלים לפי דעתו בהתמודדות עם הסוגיה. אבל באמת זה רק מראה עד כמה הסוגיה היא באמת עקרונית, כן? איך אפשר, באמת בסוף זה לא רק שאלה פילוסופית, באמת שאלה אמונית. אתה מסתכל על העולם ואתה אומר, כזה בלגן, כזה, כאילו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ותהליכים היסטוריים שנמשכים לפה ולשם, ופתאום כל מיני תופעות טבע כאלה ואחרות, ורצונות סותרים, וזה עולה מכאן, ומדינה עולה מכאן, וזאת סתמיות כזאת, שרירותיות כזאת על פניו. אתה לא מזהה פה סדר, אתה לא מזהה פה אחדות, אתה לא מזהה פה מלכות אחת, רצון אחד שמוביל בכל זה. איך אפשר לראות בכל העולם הזה באמת טביעת אצבע של המלכות האלוקית? ולהבין שהכל באמת נוצר, ולא רק נוצר בעבר, אלא שייך, שייך כל העולם הזה עם כל ריבוי גווניו, דעותיו, אירועיו והרצונות השונים שיש בו, הכל שייך למגמה אחת, לאמת אחת, למלכות אחת. איך אפשר לראות את זה? על פניו זה נראה שונה, זה נראה סותר, זה נראה לא כך. זאת השאלה. ועכשיו המהר"ל יתחיל לברר לנו פה את הסבר הסוגיה. אוקיי. אך אנחנו המאמינים בתורת משה, אנו אומרים כי הוא יתברך ברא הכל. והקושייה איך יבוא הריבוי מן האחד הפשוט, אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר הוא אחד, נשפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה. ואחר כך הוא השפע עוד על הראשית. עובד, ננסה לבאר. קודם כל נגיד מה המהר"ל אומר. אומר המהר"ל, יש מגמה אחת, יש אמת אחת, שורש אחד לעולם, מקור אחד לעולם, והמקור האלוקי, השם יתברך, מתוכו נבראה ראשית. ראשית אחת לעולם. ראשית הבריאה. ואחר כך, על גבי הראשית הזאת, הושפעו עוד. עוד מעט ננסה להבין מה זה הראשית הזו. בסדר, בינתיים אנחנו רק קוראים. קוראים ומנסים להקל. וחילוק גדול יש. כי כאשר הראשית כבר נמצא, אז יושפע על זה עוד. שאילו השפע מאיתו שני דברים, כל אחד בפני עצמו, היה קשה. כביכול, אם היה שתי רשיות, שתי רשיתיות כאלה, אי אפשר היה להגיד זה. לא, חייב להיות ראשית אחת. אבל אחרי שיש ראשית אחת, אין בעיה, או זה יהיה, ככה הדברים נכונים להופיע, שעל גבי הראשית אחת יש הרבה הרבה דברים נוספים. לא יכול להיות שיש שני ראשית. יש ראשית אחת, ואז על גבי הראשית הזאת מושפעים עוד ועוד ועוד תוספות. אם היה שני דברים בהתחלה, אז היה קשה. איך יושפע מן האחד שני דברים מחולקים? אבל יושפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה, ואחר כך הושפע על הראשית. והרי חילוף וריבוי הנמצאים הם מצד המקבל. נקודה שנייה שאמר אומר, זה שרואים כל כך חילוף וריבוי, כל כך הרבה סתירות, בין גוונים כל כך הרבה שונים בתוך העולם, זה הכל מצד המבט של המקבל, שלנו. כי אף מן האחד לא יושפע רק אחד, מכל מקום, כאשר נמצא האחד אשר הוא אחד, אז מצד המקבל אשר הוא נמצא אתה, שייך תוספת, כאשר המקבל ראוי אל מה שהתווסף עליו, ולכך הכל הוא מצד המקבל. בואו ננסה לעצור פה, לפחות שננסה היום לעמוד על הנקודה העקרונית, ונלך ונתפתח איתה בהמשך. רק הבנה שלעולם הזה יש ראשית, ועל גבי הראשית מופיע הריבוי. אז אנחנו ננסה אולי לומר שאת המילה ראשית ניתן להחליף בשורש, נשמה. יש נשמה אחת לעולם, שהיא השורש של העולם. כשאתה מנסה למצוא את האחדות של העולם, אז המבט שינסה לחפש את האחדות קודם כל בהופעה החיצונית, הוא מבט מאוד מאוד שגוי. כי ההופעה החיצונית זה כבר ביטויים, והביטויים בהחלט יכולים להיות שונים ומשונים ומגוונים. אבל כשמנסים להתחיל מהביטויים החיצוניים, לא מגלים את האחדות. כי האחדות של העולם לא נמצאת בשטח החיצוני. האחדות של העולם נמצאת בנשמה. יש לעולם הזה נשמה אלוקית, אצילית ועליונה, שהיא השורש לכל העולם כולו, מה שאמר קורא הראשית של העולם. והראשית הזאת בה נמצאת המגמה של הכל. המגמה של כל העולם. הנשמה הזאת מכילה את כל המגמת העולם לכל פרטיו, לכל ריבויו ולכל דורותיו. מין סוד פנימי כזה. אמת פנימית גנוזה ועצומה, שהיא הנשמה הפנימית של העולם כולו. וכל מה שמתגלה מעבר לנשמה הזו, אלה הכל ביטויים של אותה מגמה. גילויים של אותה מגמה. הגילויים האלו, כל פרטיהם וכל גווניהם נועדו להביע את אותה מגמה אלוקית. המגמה הזאת היא כל כך עמוקה וכל כך רחבה, שהיא חייבת המון המון גילויים וביטויים שיבטאו אותה בהמון המון המון רבדים וריבוי של גוונים. דווקא בגלל גודלה ועומקה. אני אנסה לתת דוגמה לדבר מעולם המוזיקה. כן? אם אני רוצה לנגן מנגינה פשוטה כמו יונתן הקטן, אז אני לא צריך יותר מאיזה, לא יודע מה, קסילופון של ילדים עם חמישה כאלה צלילים פשוטים, אני יכול לנגן יונתן הקטן. אבל אם אני בא לנגן מנגינה הרבה הרבה יותר מורכבת וגדולה ועמוקה, אז ככל שהמנגינה יותר גדולה ועמוקה, כן, מנגינה, לא יודע מה, של גדולי המלחינים וכו', פה אני אצטרך המון המון כלים. והפוך, אני אצטרך כלים סותרים. כי אפשר, כי זה חייב להיות, יש שלבים במנגינה שהם מאוד רועשים ושלבים מאוד עדינים. ויש צלילים שהם חייבים, ההרמוניה פה, ככל שתהיה יותר מגוונת ויותר בעלת ריבוי, כך יש יותר סיכוי שהיא תצליח להביע את המורכבות והעומק של אותה מנגינה. וגם הכלים יצטרכו, המינון ביניהם, השלבים שבהם מתגלים, לא כולם יתגלו בבת אחת. זה יתחיל ככה, ואחר כך זה יהיה ככה, ויהיה במערכה השלישית, פתאום ייכנסו הכינורות, במערכה הרביעית, פתאום התופים, ויהיו כמה וכמה סוגים של תופים, כדי שהם יתנצחו ביניהם, ויוכלו, מתוך ההתנצחות הזאת, תצא המורכבות של המנגינה. ככל שיהיו יותר ויותר 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 כלים, ככה העומק והעוצמה, והרעיון הגדול שעומד מאחורי היצירה הזאת, יוכל לצאת על הפועל דווקא על ידי ריבוי הגוונים. ריבוי הגוונים של הכלים. איפה עלולה להתגלות הטעות? מי שלא מכיר את העומק של המנגינה, הוא יבוא לאותו אולם שיש כל כך הרבה כלים. כן? המון 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 כלים. ייכנסו עכשיו נגיד קבוצה של נגנים חדשה, שמעולם לא הסבירו להם את המנגינה שעומדת פה, שהיא הסיבה בכלל לכל הריבוי הזה. יכנסו ויראו אלפי אלפי כלים, ומה הקשר בין הכלים האלה? טופים זה דבר כזה, וזה דבר, זה כלים עדינים, וכלים כאלה, והפוך זה סותר. יכנסו עכשיו הנגנים, וכל אחד יתחיל לנגן על הכלי שלו בצורה פרטית. וינסה לנגן את המנגינה שהוא ממציא עם הכלי הזה, והמנגינה של השני תפריע לו, וינסה לנגן יותר בקול, ותתחיל התנצחות בין הכלים, מי מנגן יותר חזק, והוא... קיצור, לא היינו רוצים להיות באותו מקום, זה היה נשמע כנראה נורא ביום. מישהו מסתכל, נכנס לחדר בזוועה הזאת, אומר, פה יש אחדות בתוך המציאות הזאת? כל הריבוי הזה אין סיכוי, זה ג'ונגל. זה ממש ג'ונגל. אבל הסיבה שהדבר מתראה באופן הזה, זה מכיוון שאותם נגנים, הם לא שאלו, לא חיפשו מה העומק של כל הכלים האלה. למה הביאו פה, למה צברו פה כל כך הרבה ריבוי של כלים, כדי שיהיה פה איזו תחרות ג'ונגליסטית כזאת. מצד אחד אתה רואה את היופי שבכל כלי, אתה רואה, אבל בסוף זה יוצא דבר נורא והיום. זה הכל פה קטסטרופה אחת מלחמתית, שכל אחד בא לבלוע את השני. זה מה שקורה כשמתחילים להתבונן על היצירה הזאת מתוך חיצוניות הכלים, ולא מתוך ראשית של המנגינה. תלוי באיזה סיפור, מה הסיפור שנספר, נכון? זאת אומרת, יכול להיות ש... יש כל מיני סיפורים, יש נגנים אולי שפעם ידעו, ואז הם התחלפו, יש נגנים שפשוט מתעצלים, אולי הם יודעים שיש מנגינה, אבל אין להם כוח, הרבה יותר קל ונעים לנגן את המנגינה שלי בה. עכשיו אני צריך להיות בהרמוניה פה עם כל הכלים. ויש נגנים חדשים שהם בכלל לא יודעים שיש מנגינה. בנמשל, העולם הזה יש לו קודם כל נקודת ראשית, שהיא המגמה האלוקית הנשמתית, שבין אם אנחנו יודעים ואנחנו לא יודעים, משם הכל מתחיל. קודם כל זה מה שחשוב להבין. משם הכל מתחיל. אומר המהר"ל, אתה אל תתבונן על העולם אחרי שהנגנים כבר חלקם שכחו, חלקם נרדמו, חלקם מרדו במנצח וחלקם בכלל לא יודעים שהוא קיים. אתה צריך להתבונן מה העולם הזה בשורשו, כדי להביא את העולם הזה בסופו של דבר לנגן את המנגינה האמיתית שלו, וכדי להבין למה בכלל נבראו כל הכלים האלה עם כל הריבוי שלהם וכל הגווניות הזו. ולכן האחדות של העולם, היכולת למצוא אותה, מתחילה ביכולת להתעמק ולהבין מה השורש הגנוז בתוך הנשמה של העולם. שם נמצאת האחדות. והאחדות הזאת לא רק שהיא אפשרית, אלא הפוך. היא ואין בלתה היא הסיבה לכל הגוונים. כל הגוונים של העולם נוצרו מתוך האחדות הזאת. הם הריבוי, הם התוספת על גבי הראשית בלשון המהר"ל. כן? זה הלשון המהר"לית ככה, צריך לתרגם אותה לשפה שלנו. האחדות לא מתחילה, ודאי שזה היעד של העולם, זה האתגר של העולם, וזה הבחירה החופשית שניתנה לעולם. הנגנים צריכים לגלות את המנגינה. צריכים לגלות את אותה מנגינה שבשמה הם נולדו, שבשבילה הם קיבלו את הכישרון, שבשבילה הם נבראו הכלים, ושכל העולם כולו נועד להביע אותה, ואז העולם יגיע ליעד שלו, לשמחה שלו, להרמוניה שלו, לתפארת זה נקרא. כן, הרב קוק מדבר כמה פעמים על המילה תפארת, שתפארת זה דבר שהוא מפואר, היינו המון המון פרטים שכולם זיהו כבר שהם יונקים מאותה מגמה ומצליחים בצורה מאוד מפוארת להביע, כמו המילה פארות, שזה המון המון ענפים שכולם יונקים מהשורש והכל מופיע בצורה מפוארת. כן, תפארת ישראל, קשור לתורה, תורה נקרא תפארת. התורה עניינה להעניק לעולם את המגמה הזאת וללמד את העולם איך לנגן את עולם הריבוי מתוך נקודת השורש, מתוך מגמת הראשית. יותר בכל? מה זה אומר? זה אומר המון דברים. זה אומר שבעצם יש לזה, הייתי אומר, גם את הצד של התפקיד שלנו וגם את הצד של ההתבוננות שלנו על מה שקורה. קודם כל זה אומר שבאמת, המהר"ל ילך ויפרוס את זה פה בפרק, שכל מה שקורה בעולם הזה הוא באיזשהו מקום שייך אל הראשית הזאת. הראשית הזאת היא לא רק הראשית של כל הכישרונות, היא גם הראשית של כל התופעות. ובעצם כל מה שקורה בתהליכים ההיסטוריים של העולם זה חלק מתהליך אינסופי, לא, תהליך עולמי של התגלות הראשית בענפי ענפיה. וההתגלות הזאת לפעמים מתגלה דרך טופים ולפעמים דרך חלילית, לפעמים דרך קולות רעש גדול ולפעמים דרך כל דממה דקה. אבל לכל מה שקורה בעולם, לאורך כל הופעותיו ותופעותיו, הוא הכל הבאות בהתקדמות של אותה מגמה פנימית, שהיא השורש של כל החיים כולם. וממילא התפקיד של בעלי, מי שאמורים להיות המנצחים של התזמורת, או נציגי המנצח, או שנקרא לעם ישראל, כן, מי שאמור להיות המתווך בין המנגינה הראשיתית הזאת לבין העולם, זה לזהות את המגמה הפנימית הזאת של העולם, וללמד את העולם איך באמת לזהות את כל הריבוי שלו, לא כריבוי של אגואיסטיות, של ריבוי פרטים שכל אחד תופס לעצמו את הכלי ומנגן אותו באופן פרטי, אלא הפוך, כהתרוממות איזו מגמה אחת עליונה שתרומם את כל העולם למדרגה הרבה הרבה יותר שלמה וגדולה מהמנגינות הפרטיות של כל אחד ואחד מאיתנו. זה קודם כל זה חלק מההתבוננות האמונית שלה. להבין את העולם ככה, זה אומר שלעולם הזה יש שורש אחד. והשורש הזה, כל הטוב של העולם תמון בו, וככל שהשורש יתגלה בפרטים, ככה יבריא העולם ויחזור לנגן את מה שהוא אמור לנגן. חלק מהעבודה שלה, אולי זה כל העבודה שלנו, כאנשי אמונה, זה מתוך המבט הזה. כשאתה מביט במבט הזה, אז אתה מבין שכל כישרון שיש בעולם הזה, וכל תופעה שיש בעולם, הכל נועד כדי להוציא לפועל את המגמה האלוקית. וממילא באופן הזה אנחנו גם יודעים מה יבריא את העולם. כי ככל שהעולם מתנתק מהמגמה השורשית, הראשיתית שלו, ואז נלחם ומגיע למצב של פירוד, למצב של תפיסות אגואיסטיות, שכל אחד אומר, אני אמלוך, אני אדע לנגן את המנגינה הפרטית שלי, לא לפי המנגינה האלוקית, אלא לפי המנגינה הפרטית שלי, ויוצא מזה כל כך הרבה ריבועים של סתירות ושל מלחמות, וכל המגמות הפרטיות והסותרות הולכות וממש מרחיקות את העולם היעד שלו. המבט האמוני הזה מחזיר אותם להבנה מה התפקיד שלה. לחבר את העולם אל הרצון האלוקי. שהרצון האלוקי ייתן לעולם הזה את, ה, את, ה, את, ה, איזון, את האיזון של כל כלי, את התפקיד של כל כלי, את המדויקות של כל כלי בתוך המנגינה הגדולה. כל אדם, כל כישרון, כל חוכמה, תמצא את מקומה ואת יהודה מתוך החיבור אל המגמה הראשיתית הזו. כן? זה ממש הלב של התפיסה. תפיסה אחדותית ההרמונית. כן? יש אחדותיות שהיא בבחינת אחד, הכל אחד, אבל אין פה ריבוי. יש אחדותיות שהיא כמו, בקן נמלים, זה אחדותיות שהיא יותר קומוניסטית כזאת. זה לא כל נמלה יש בחירה חופשית פה, אלא כל נמלה מקבלת פקודה מהמלכה, וזהו, אם זה אחדות, כן, שהיא מונחתת. יש אחדות הרמונית. אחדות הרמונית, מצד אחד לכל אחד ואחד, הוא באמת יש לו את הרצון שלו. באמת יש לו את הכלי שלו. באמת יש לו את הנקודה שלו, את האות שלו, את המיוחדות שלו. אבל המיוחדות שלו תהיה מדויקת כשהיא תזהה את עצמה כנובעת מהמגמה הכללית, כמחוברת למגמה שורשית. ואז המנגינה הפרטית תהיה באמת מדויקת, ותמצא את שמחתה, ותמצא את מקומה הנכון, מתוך המנגינה הכללית. זאת אומרת, המנגינה הכללית פה לא תמחק את המנגניות הפרטיות, לא תמחק את הרצונות הפרטיים, הפוך. כל כלי וכלי, כל רצון ורצון, ימצא את הדיוק שלו ואת טהרת האמת שלו ואת טהרת הרצון שלו מתוך המחוברות למגמה הכללית. זו מגמה כללית שהיא הפוך, שהיא מפרה את הפרטים, היא נותנת לכל פרט את מגומו השלם והטהור מתוך המגמה האחדותית. והפוך, ניתוק מהמגמה הכללית, כן, כמו שאמרנו במשל הזה, שכל אחד מתחיל לנגן את המנגינה הפרטית שלו בצורה צורמת, בצורה סותרת, הוא זה שהופך את העולם הזה לעולם של תוהו ובוהו, ושבו הפרטים ניתקו את עצמם ממקורם, וזו הבחירה החופשית שריבון שלנו פה נותן לעולם, שהעולם הזה יגיע מעצמו, מרצונו, אל הטוב האלוקי הגנוז בתוכו, שהוא המגמה האמיתית של כל הריבוי כולו. בסדר? שאלות? אז זה מצוין, זה בדיוק מבליט את ההבדל. הייתי אומר שהמודל של, לכן הרב אומר בכתבים שלו שעם ישראל זה לא מונותאיזם. כאילו ההבדל בין עבודה זרה לדתות של אמונה באל אחד, כביכול הוא הבדל כמותי. נכון? האם יש הרבה אלים או אל אחד? אומר הרב, זה ממש, זה התפיסה של הדתות אחרות, זה לא התפיסה של עם ישראל. כי להגיד אל אחד ולא כמה אלים, אז יש כביכול בוס אחד ולא הרבה בוסים. אבל זה בוס אחד שהוא לא, הוא או שהוא נעלם מהעולם, או שהוא בסוף ייתן שכר ועונש לפי כאילו אם עשית, אבל זה לא שהוא מתגלה כל אחד ואחד, הוא גילוי של, של, של האחדות האלוקית. תפיסה כזאת היא אין. כן? להבדיל כמו, נגיד, התפיסה הנוצרית, זה ממש דומה לשליטה של המלכה בנמלים. כן? זה כאילו אתה צריך ממש להיות בביטול גמור, אלא זה לא שאתה חי את רצונך כהבאה של הרצון הכללי, אלא אתה מבטל את רצונך לגמרי, כי יש, או שאתה לא מבטל ואז אתה חוטף. כי יש אל אחד שם שהוא הבוס הגדול. פה אנחנו מדברים על תפיסה אחדותית הרמונית, ולא תפיסה אחדותית כובשת. שממש כל ואחד ואחד יש לו את הרצון שלו, אבל הרצון שלו הוא נטף. הוא נטף מתוך טהרת הרצון הכללי. וזה ממש רצון שלך, אבל זה ממש חלק מהרצון הכללי. וככל שתחבר את הרצון שלך לרצון הכללי, הרצון שלך יהיה יותר מדויק ויותר שמח. תגלה כמה הוא שייך למגמה גדולה וכללית ותאורה ואידיאלית שמקיפה את הכל. ונותנת לך את המקום המדויק שלך, העצמי, העצמי והשייך אל הכל. אז כן, לפעמים בעבודת הנפש שלנו, אנחנו חייבים את עמדת הביטול. אבל עמדת הביטול היא כדי להבין, קודם כל אנחנו כלליים, קודם כל אנחנו שייכים לרצון השם. אבל דווקא רצון השם ילמד אותנו אחר כך להיות יותר מדויקים במי שאני, יותר שמחים במי שאני, יותר מכוונים, ללמוד את הטהרת שמחת הרצון שלי כחלק, כהנבאה של הרצון הכללי. ולכן זה מאוד שונה מהתפיסה של, כן, של, של, מלך אחד ששולט על כולם, כאילו במקום כובש, כן? לא במקום ש, שבו כל אחד ואחד הוא גילוי של, של האחדות האלוקית. זה מה שאמר, התפיסה מתחילה כאן במערל, שהוא ממש, הוא מפגיש אותנו עם התפיסה ההרמונית. יש ראשית, יש מגמה אחת, והמגמה הזאת היא השורש של הכל, של כל הרצונות, של כל האנשים, של כל העמים, של כל הכישרונות, של כל החוכמות, של כל והפוך, ככל שהעולם הזה יהיה יותר כישרונות, יותר גילויים, ויותר אנשים, יותר טוב, האחדות האלוקית הופיעה בכל הריבוי הזה. אבל כאן מתחוללת הסכנה, שהריבוי הזה צריך להכיר ולדעת את שייכותו אל המגמה הכללית, ולא חס ושלום להתנתק ממנה, כי אז הוא יאבד את כל ההדר שלו, וגם את כל המדויקות של כל אחד ואחד, יהפוך להיות עולם של פרטים שרק עוסקים בהתנצחות ובמלחמה ובשנאה זה לזה. בסדר? מה אתה אומר? נעצור פה כדי שלא רוצה ש... כבר שתיים. נכון? אמרנו שנעצור. בסדר? אז לפחות עשינו את הרעיון הראשוני של הדבר, בעזרת השם, שבוע הבא. בת שלום.